שלום וברוכים הבאים,
פודקאסט מספר 96 של רוורסים פלטפורמה.
יש לנו שני אורחים, משה
קפלן, מסיים באמת תפקיד מפנה לקבוצות פיתוח בחברת ASI ומתחיל להרפתקה חדשה בשם D0 בתחום ה-SEO, נשמע עליה ולא זמנה.
ישראל מחברת שונה, חוקר שם. אנחנו מתעסקים בשיפור ביצועים של אפליקציות אצל הלקוחות שלנו וטיוב הרשתות התקשורת שלנו.
אוקיי, אז היום בעצם אנחנו מדברים על נושא של, נקרא זה Web Performance Optimization, או איך לעשות שהאתר יהיה יותר מהר. בשתי מילים. גם למשל, גם לישראל יש הבנה וניסיון בתחום. כמו תמיד עשינו רשימה מאוד ארוכה על הלוח של נושאים, שכנראה נכסה רק חלק קטן מהם. אז נעצור כשהמאזין הראשון ירדם. נעצור. זהו, אז בואו קודם נציג ככה את הנושא, כלומר, מה הדומיין של הבעיה, מה מנסים לפתור, או אולי איך יודעים כשיש בעיה.
ולמה זה בכלל חשוב?
ולמה זה בכלל מעניין אותם?
אז אולי נתחיל עם למה זה חשוב. אז קודם כל זה חשוב לשני נושאים בעיקרים. אחד, יש קשר ישיר בין מהירות העלייה של האתר שלך לבין הקונברז'ן. יש ממש מחקרים שלמים מהחמש שנים האחרונות שמציגים שזמן עלייה של אתר משפיע מיידית על כמה מחירות ביצעו וכמה קונברז'נים ללידים בוצעו וכל מה שקשור בזה. אז זה אחד.
כלומר, בנית האתר, אנחנו מניחים שאתה רוצה להשיג משהו, למכור משהו.
הסטטיסטיקה שקראתי רק הבוקר זה שאמזון מדדו שעל כל 100 מילי שניות של שיפור הם קיבלו עוד 1% של קונברז'ן.
על כל 100 מילי סקנד 1%. אוקיי.
אבל זה לא רק אמזון, גוגל, בינג מאוד מפורסמים במחקרים שלהם. כולם גילו שככל שאתה יותר מאיץ את האתר, אנשים גולשים בו יותר, קונים בו יותר, עושים יותר כיף.
כן. טוב, האמת שכל אחד, אתה יודע, כל אחד שגולש ברשת, לא מאתמול, מכיר את ההרגשה של אתר איתי, מחכים, בסוף סוגרים. עוברים לאתר הבא.
הסיבה השנייה היא SEO. גוגל בשנה האחרונה החליטו שזה פרמטר חשוב מבחינת SEO, גם מבחינה מאוד אנוכית שאתה עולה יותר מהר, הקולרים שלהם עובדים יותר מהר וזה עולה להם פחות כסף, ומתחילים לתת ניקוד על זה.
הסיבה השלישית היא פשוט המשתמשים. אוקיי?
כן, טוב, זה מגולם בכסף.
למשתמשים כיף לעבוד עם אתר מהיר, החוויה... רובנו התחלנו עם אפליקציות שהן דסקטופ, שהן היו מאוד אינסטנט, ואחר כך התחילו להעביר אפליקציות לתוך הווב, ואמרנו, זה בחיים לא יהיה טוב כמו דסקטופ, זה בחיים לא יהיה מהיר כמו דסקטופ, והצ'אלנג' הוא באמת שאתר או אפליקציה שלך תהיה רספונסיבית אליך.
זה דווקא המשתמשים הפחות מקצועיים. אנשים כמונו מוכנים לקבל את זה שאולי האינטרנט הולך לה. אבל משתמשים פחות מקצועיים רגילים מזה שגוגל, פייסבוק עולים כל כך מהר, לקוות שכל האפליקציות יהיו מהם.
כן. טוב, אז בניתי אתר, ועכשיו אני רוצה לבדוק האם הוא טוב או לא טוב. מה, איך ניגשים לבעיה?
אוקיי, אז קודם כל נתחיל מזה שאתה צריך לחשוב שיש בעיה. או אתה או משתמשים שלך צריכים לומר שיש בעיה שהאתר עולה לאט. אם האתר לא עולה לאט, אז כנראה אין לך בעיה מיידית בקליינט סייד, אלא בעיה יכולה להתפתח בעיקר בצד של הסרבר סייבר. בדאטאבייס בעיות צד סרבר, קוד, ג'אווה, דוטנט וכדומה. ואתה צריך להפריד את זה. ברגע שהבנת שכן יש בעיה, פתחת את האתר שלך בארץ, כשהדאטה סנטר שלך נמצא בניו יורק למשל, ואתה רואה שמשהו עובד לאט, אז אנחנו צריכים להתחיל להבין האם יש לנו באמת בעיה בווב או בעיה בדאטה סנטר.
אז תראה,
סליחה.
כן, איך זה?
אולי יש אפשרות לבדוק לפני שמשתמשים עצמם מתלוננים, כדאי בדרך כלל.
כן. אז יש, נזכיר פה רשימה של כמה כלים, לא את כולם. יש כל מיני כלים פשוטים שהם פלאגינים של בראוזרים, שנותנים בסופו של דבר את האוטפוט של כמה זמן לקח לדף להתעל, וגם נותנים איזשהו ברייקדאון של כמה זמן לקח לכל תמונה, לכל CSS או כל מיני חלוקות כאלה. פיירבאג זה אחד מהם, פידלר גם עושה את זה. גם, אוקיי.
כן.
יש את Y-Slow, שזה איזשהו תוסף לפיירבול, נכון?
נכון, אבל לפני זה, לפני שאנחנו רוצים, הבנו שהאתר עולה לאט. דבר שם שכדאי לבדוק זה באמת לשלול את האופציה שהאתר באמת, הדאטאביס תקוע לצורך העניין. הדרך שעושים זה, זה פשוט להיכנס לדאטה סנטר, אם אתם עובדים על לינוקס, אז לפתוח שרת ווינדוס ליד עם טרמינל סרבר, אם זה שרת ווינדוס, פשוט ללך לווב סרבר שלכם לפתוח טרמינל סרבר, ופשוט לפתוח את האפליקציה ולראות האם מגיבה מהר. אם מגיבה מהר משמעותית, הרבה יותר מהר מה שקורה לכם כשאתם נמצאים בצד השני של האוקיינוס, אז כנראה שמשהו לא עובד מבחינת הארכיטקטורה של הקליינט סייד שלכם נקרא לזה. אם האפליקציה עדיין עובדת לאט, כנראה שיש לכם בעיה מאוד מאוד קשה בבקאנד, ותשאירו את נושא השיפורי ביצועים ב-HTML וככה שנדבר במשך השיחה הזאת לשיחה אחרת.
יפה, אז אנחנו קצת מתמקדים, אנחנו רואים, אנחנו לא באים עכשיו והיום לטפל בבעיות של מהירות של דאטאבייס או בכלל בעיות כאלה של בקאנד, אנחנו מסתכלים על מה שקורה ברשת ובקליינט עצמו.
ולפי המחקרים בדרך כלל שמציינים, אז 80% דווקא מהבעיות הם בצד של הרשת והקליינט, לאו דווקא בצד הסרבר.
כן.
המתכנתים ממש טובים לפעול על הסרבר, כי הם מתכנתים כל הזמן את הסרבר, הם רואים שמקמפלים מריצים, לוקח להם הרבה זמן. הצד של הקליינט, הצד של הנטוורק הם מפססים, כי הם ממש פועלים ליד הסרבר.
ומעניין שזה הרבה פעמים בעיות שקל לפתור. הרבה מאוד מהבעיות האלה קל לפתור.
הרבה יותר פשוט.
כן. אוקיי, אז מה המתודית? אז אוקיי, אז הזכרת את זה שאפשר לפתוח איזשהו בראוזר קרוב לסרבר, ולראות אם שם באמת זה רץ מהר, ובמקום אחר זה רץ לאט, אז זה כנראה שבעיה של רשת או קליינט, אין לא משיכים משם.
אז קודם כל צריך להבין לי מה זה נגרם הבעיה הזאת. אחד למעשה כל הוויב היום, חוץ מסטרימינג של וידאו, עובד על TCP. TCP יש לו פרמטר מאוד חשוב שנקרא Windows Size. Windows Size אומר כמה פאקטים אני בתור אחד מהפארטיז, או הקליינט או הסרבר, יכול לשלוח על הרשת, עד שאני אקבל אק מהצד השני. הדיפולט במערכות של Windows למשל, וברוב המערכות קליינט היום זה 8 קילובייט. זה אומר שאם אנחנו עובדים ליד הסרבר ויש לנו לצורך העניין 10 מיליסקנד, אז אנחנו יכולים להעביר בערך 100 פעמים בשנייה 8 קילובייט. מה שמוציא לנו בערך 800 קילובייט לשנייה. וזה טוב. 800 קילובייט זה 6.5 מגבייט, וזה לא רע בכלל. זה שני שאנחנו נצא לשני של האוקיינוס, והראונד טריפ שלנו סדר גודל של רבע שנייה, שליש שנייה, אנחנו פתאום מתחילים לרדת לקצבים של 32 קילובייט, אפילו פחות. זה כבר מתחיל להיות נעים, אני צריך להוריד תמונה, מצא
שיש לי... המכפלה של גודל החלון כפול הראונד טריפ, היא זו שקובעת בסופו של דבר את ה-throughput. עכשיו, אם אני זוכר נכון בלימודים שלי, אז הגודל של החלון משתנה, נכון? הוא גדל בהדרגה.
עד לסף מסוים. שני המערכות מדברות אחת עם השנייה, ומרגע שמגיעות לזה מחסום עליון, פשוט עוצרות שם, הוא לא ממשיך עוד צפונה.
כן, ואם יש איזשהו... הוא גם יכול לקטון. יכול מתי הוא קטן?
עם פאקט לוס.
אוקיי.
שזה ברשתות סלולריות, אם אתם מתכנתים את אתרי אינטרנט שלכם, שיגשו אליהם באייפון, באייפד, בכל השטויות האלו, אז כדאי גם לשים לב לנקודות האלו.
כי יש שם יותר פאקט לוס?
יותר פאקט לוס, יותר לייטנסי, הרשת שם מעבר אלמנט הרבה הרבה יותר חשוב לכם.
ואז לצורך העניין המגבלה הזאת היא לוקחת אותנו לשני מקומות. יש לנו אפשרות אחת זה לקרב את הקונטנט למשתמש, ואז אנחנו מקטינים את הראונד טריפ, ואז אנחנו יכולים לעשות יותר פעולות יותר בכל שנייה. והחלופה השנייה היא לבוא ולהקטין את הקבצים. אם יש לי ג'אווה סקריפט ששוקל 100 קילובייט, אולי אני יכול לשקול רק 20 קילובייט.
אוקיי, אז את הגודל של החלון של ה-TCP הזכרת רק להשכלה כללית, זה לא משהו שבשליטתנו. זה רק כדי להבין איך הדברים עובדים בגדול.
דווקא אתרים גדולים, עשו מחקרים על זה, אנשים צד שלישי בדקו, גוגל ובינג מרמים בחלונות. זה גם תלוי בחלון של הצד של הסרבר, והם רואים שם ש... גם גוגל וגם מייקרוסופט שינו את הסלו סטארט שלהם שיפעל הרבה יותר טוב.
אוקיי, אז זאת אומרת, אז אם יש
ממש נשאר... אבל בואו לא נתחיל בזה, כן, זה קצת משחקים במערכת הפעלה.
זה לא לואו הנגינג פרוט, אבל זה אפשרי, אבל יש הרבה דברים שאפשר לעשות עוד לפני.
הרבה, כן.
אוקיי, בואו...
מה שהתחיל להגיד.
כן, בואו נמשיך.
אז אפשרות הראשונה היא לקרב את התכנים אל המשתמש. אז היתרון בתעשייה שמיועד לזה נקרא CDN, Content Delivery Network, יש כמה שחקנים גדולים בשוק הזה, הראשונה הייתה אקמאי שמחזיקה סדר גודל של 80,000 אתרים פיזיים ברחבי העולם עם שרתים שלמעשה עושים קשינג ומחזיקים את הקבוצים שאתה קרוב ללקוח. יש עוד כמה שחקנים כמו קוטנדו הישראלית.
שהפודקאסט הזה יורד אליכם כרגע מקוטנדו, כן? בחסות.
וכמובן אמזון, שהתחילו להיכנס לשוק הזה ומחזיקים סדר גודל של 20 אתרים ברחבי העולם. מייקרוסופט נכנסת לתחום, כלומר זה שוק שהוא נהיה חם יותר ויותר, כשהוא מנצל שני דברים. א', הקבצים נמצאים קרוב אליכם, ב', אותה ספקית CDN יודעת להעביר את הקבצים ואת התקשורת מאוד מהר בין השרתים שלה לבין השרתי מקור. ובזה היא מאפשרת למעשה לעבור את השלושת רבעים מהדרך במהירות הרבה יותר גבוהה ולתת את הקובץ הרבה יותר קרוב אליך, מה שמשפר את הביצועים גם לעמודים דינמיים שהם לא נשמרים באמת בשרת.
נחזור עוד פעם לתיאוריה. בעצם בזה שאנחנו מקווים את הקבצים ללקוח, אז המכפלה הזאת של latency כפול
ראונד טריפ
latency זה ראונד טריפ, אבל ראונד טריפ כפול
גודל
החלון משתפרת.
כן,
וגם הסיכוי שהתקשורת ושיהיה רטטים בתקשורת קטנים, ואז הסיכוי שהקובץ יגיע יותר מהר גדל.
כן, עכשיו גם אם יש לכם סתם איזשהו אתר קטן, וזה לא חברה שיכולה לסגור עסקאות עם CDN'ים, עדיין יש אפשרות להשתמש ב-CDN חינמי, מכל מיני סוגים, יש כל מיני פטנטים. אז אחד זה הרבה מאוד מהספריות, למשל ספריות JavaScript, כבר הוסטד בכל מיני CDN'ים בעולם, כמו בגוגל, כמו במייקרוסופט, אם אתם משתמשים ב-JQuery, אפשר לקחת את הגרסה שנמצאת ב-CDN, וחסך בין עצמכם.
וגם עדיף, כי חלק מהלקוחות שלכם מן הסתם כבר ביקרו באתרים שהם ליצו על מגוגל.
אז יש להם את זה כנראה קש בתוך הבראוזר, או לפחות ב-ISP, במקום קרוב אליהם.
למרות שצריך להיזהר מזה, כי למשל מחקרים הציגו למשל שהסקריפט של גוגל אנליטיקס, יש לו שעות שהרשת של גוגל מאוד עמוסה, והתוצאה היא שהאתר שלכם עולה לאט, בגלל שה-CDN של גוגל עובד לאט. אז צריך לפעמים להיזהר מזה.
רק מייקרוסופט.
עליהם אין עומס. אפשרות נוספת זה כל מיני, לא יודע, נקרא לזה הקים, אבל כל מיני CDN'ים מאולתרים כאלה, כמו למשל Google App Engine, שיכול לשמש כ-CDN פשוט כי יש לו presence במספר מקומות, וכנראה יותר מהיר מהדאטה סנטר הבודד שאתם הרמתם, אם אתם חברה קטנה או סתם בן אדם בודד שמרים איזשהו אתר.
בעולם המשולם גם Amazon S3.
כן.
ואם אנחנו כבר מדברים על אמזון, זה אמזון, יש גם
את
CloudFront שהוא CDN בפני עצמו.
אז בהחלט אחד מהדברים היפים באמזון, אם אתם למשל לוקחים את כל הקבצים הסטטיים שלכם, מוצאים אותם מה-WW שלכם, ולמשל שמים אותו בסטטיק או ב-CDN נקודה השם של הדומיין, בפועל אנחנו שמים אותו על S3, S3 יש לו מוצר עוטף אותו שנקרא באמת CloudFront, שיודע לשלוח את הקבצים שלכם ברחבי העולם. אם אתם ביצעתם את ההפרדה הזאת של הסטטי והדינמי, אתם תקבלו למעשה את אותה היצעה בצורה מאוד מוצלה. המחירים הם כמו S3, מדובר המחירים של 10, 15, 20 סנט במזרח הרחוק לג'יגאבייט, גם לאחסון וגם לטראפיק, שלאתר קטן זה נגמר בסופו לבר בכמה סנטים בודדים בחודש. זה מחיר שאפשר לעמוד בו.
כן, אני על הפודקאסט הזה משלם סדר גודל של דולר או שניים בחודש, וזה הרבה מדיה, זה לא מעט. כלומר, המחירים באמת לא גבוהים, ואם אתם רוצים לגמרי בחינם, אז גם את זה אפשר. אוקיי, אז CDN זה אחד מה-low-hanging fruit. היינו גם, עדיין היינו בשטח של איך יודעים אם יש בעיה או איך מנתחים את הבעיה. קצת נגענו בפתרונות, אבל אפשר להמשיך בניתוח של איך יודעים אם יש בעיה.
אולי ניגע בנושא של, אמרנו, איך פותרים את הבעיה ומקרבים את הקבצים הסטטיים ללקוח. אני אסתכל על הצד השני של איך מקטינים את הגודל של הקבצים.
אוקיי.
אז הפתרון הכי פשוט הוא דחיסה. עד כמה שזה נשמע מפתיע, זה אפילו די פשוט, זה ניתן לקלפו גם בכל ווב סרבר, גם ב-IIS אפשר להפעיל דיפלייט או ג'יזליט, וגם באפאצ'י אפשר לעשות אותו דבר.
כן, כל ווב סרבר יודע, וזה די סטנדרטי, להפעיל ג'יזליט.
יש אנשים שמפחדים שזה צריך יותר CPU, אבל זה משמעותית הרבה יותר
חסכון. כן.
והמספרים הם 70-80% רידקשן בגודל של קובץ HTML או בקובץ של JavaScript, זה יכול להיות מאוד משמעותי מבחינת זמן העלייה.
כן. צריך לזכור שזה קבצי טקסט. הקבצי טקסט מאוד קל לעשות להם קיבוץ.
ובאימג'ים?
האימג'ים, אז זהו, אז האימג'ים עצמם, הם הרבה פעמים, נגיד, הם באים בפורמט של JPEG, אז זה פורמט שהוא כבר כנראה די דחוס. אני לא יודע כמה ג'יזיט יכול לעזור.
אם אתם מורידים BMP, אז יש לכם כבר בעיות יותר קרות מזה.
אבל שווה לבחור גם את הפורמט, גם את הרזולוציה. לפעמים זה אימג' קטן, אין צורך להעלות שם רזולוציות מאוד גבוהות, כי במסך סביר הוא נראה מספיק טוב גם אם תורידו רזולוציה מאוד, ואז אתם פשוט את הגודל של ה-JPEG עצמו אתם יכולים להקטין בהרבה.
והמלצה כללית, אף פעם אל תורידו תמונה הרבה יותר גדולה ממה שאתם מציגים בפועל. אם אתם מציגים משהו שהוא 100 על 100, אל תורידו תמונה של 500 על 500 ותקטינו אותה ב-HTML.
גם טוב להשיג גרפיקאי טוב שיגרום לזה שתמונה קטנה תראה בעצם ממש טוב.
כן, זה...
אז בעצם אני חושב, דיברנו על כמה, דיברנו על גודל של הקבצים, דיברנו על מרחק של הקליינט מהסרבר, ומה שלא דיברנו עליו זה מספר.
רגע, עוד דבר אחד, אם אנחנו כבר נדברים על גודל של קבצים ועל CDN בקומבינציה ביניהם, חיוב של CDN הוא בעצם לפי המגבייט, ג'יגבייט שאתה, זה, אז אם אתה מקטין את הקבצים, אתה מוריד לעצמך את העלויות ה-CDN, שזה גם מאוד חשוב.
אז מספר קבצים.
כן.
הבעיה שיש לך הרבה קבצים להוריד, ובאתרי אינטרנט, אם אתה מוריד יותר מ-40-60 קבצים, אתה כבר צריך לחשוד משהו רע קורה, ואם אתה מתכנן אתרים לאייפון, 20 קבצים זה כבר ממש טוב. הבעיה בזה שכל קובץ גורם לעוד ראונטריפ מול הסרבר או מול ה-CDN, וכל ראונטריפ זה 200 מילישניות, 300 מילישניות נוספות.
אז בואו נדבר איך נראה פלואו בכלל של דף אינטרנט. כלומר, דפדפה ניגש לסרבר, מבקש ממנו את הדף, הוא מקבל בחזרה HTML. זה ריקווסט אחד. עכשיו הוא עובר ל-HTML, ובתוך ה-HTML יש לינקים לקבצי JavaScript, לקבצי CSS, לתמונות. יכול להיות שבתוך ה-CSS גם יש לינקים לעוד תמונות. בדרך כלל יש משהו כמו שתי רמות לפעמים, או שתיים עד שלוש רמות. נכון? לפעמים בתוך הג'אבסקריפט יש פניות לעוד, אבל זה כבר יותר מדהים. נכון.
אז קודם כל חשוב, כמו שסולוטו שהתרחה פה לפני כמה פודקאסטים, אז דיברה על זה שיש הבדל בין הזמן שהמחשב עולה ומראה לך את הדסטופ והזמן שמושלים את הזמן עלייה, אז גם בווב פייג' יש את אותו תהליך. אז אנחנו צריכים כשאנחנו מסתכלים על עמוד להבין מה אנחנו רוצים שיעלה כדי שהמשתמש כבר יראה משהו מול הפרצוף שלו ואמר וואלה, אני בתוך האתר הזה ואני נשאר ונושא להסתכל הלאה, ומה צריך לעלות בהמשך כמו האנליטיקס שלנו וכלים אחרים שאנחנו רוצים שנעלה. ואז בדרך כלל מה שאנחנו עושים זה אנחנו לוקחים ושמים את ה-CSS'ים למעלה כדי שהמראה של האתר יעלה כמה שיותר מהר, ולעומת זאת את ה-JavaScript'ים אנחנו משתדלים לשלוח לסוף העמוד כדי שלא נגלה במצב שאנחנו תוקעים את העלייה של העמוד בהמתנה לזה שם JavaScript.
אני בטוח שיצא לכל המאזינים לראות דף שעולה ממש מהר, אבל רק הדיספלי הראשון שלו, כשמתחילים לגלגל למטה, עוד ועוד יורד ממנו. זה כל הקטע הזה. כשהחזות הראשונה, ויש על זה השפעה פסיכולוגית רבה, תופיע קודם.
החזות הראשונה והחשובה.
החשובה.
הדבר השני שמאוד חשוב זה שמה שאנחנו רוצים שנראה לא יהיה בתוך JavaScript'ים. זאת אומרת שלא יעלה איזה... שום דבר בתוך העמוד, ועד JavaScript ילך עוד פעם לבקש את התוכן, אלא שיהיה משהו שיראה למשתמשים, ואז התוספות הדינמיות הם אלה שיגיעו, אבל...
כן, נגיד יש לכם כתבה, יש את התוכן של הכתבה. אז התוכן של הכתבה צריך להיות חלק מה-HTML, ולא צריך לעשות אותו בקריאה נוספת של Ajax. למרות שזה אולי יפתור את הבעיה של כאילו של חזות, כי בהתחלה רואים את כל המסגרת של העיתון אונליין, ורק אחרי זה... רואים את התוכן עצמו, אבל זה פוגע
בדרך כלל היוזרים ירצו לראות את הטקסט,
וזה גם פוגע בסרצ'
אנג'ן. זה גם מקרה קלאסי, למשל, ניקח את וויינט, אז וויינט לוקחים, וכל העמוד שלהם יוצר סטטיק לתוך ה-CDN כל פעם מחדש, כל כמה שניות הם מעדכנים אותו, ולעומת זאת, הטוקבקים עולים בהמשך עם JavaScript, זה בדיוק ה... תוכן הסטטי שהוא 90% כדי שהמשתמש ייכנס ויראה את העמוד, וה10% שיגיע בהמשך וישאיר את המשתמש.
כן, אז באמת יש כל מיני, נקרא לזה, יש את התוכן ויש את כל הווידג'טים מסביב. שהם יכולים להיות של אותו פרוביידר, כן? נגיד הטוקבקים הם של וויינט, כל מיני כפתורי פעולה של לפנות, לשלוח אימייל או כל מיני דברים כאלה, הם בקלות יכולים לענות בשלב יותר מאוחר.
היה לפני כמה שבועות כל הסיפור הזה שפייסבוק היו איטיים וכל האתרים שאירחו את הלייק של פייסבוק, הקצב הורדה שלהם עלה הרבה יותר כי הם נתקעו על השלב הזה.
זו נקודה מעניינת.
הרמת פה לאן.
קרה לכם?
מה?
קראנו משהו די מזמן, אבל משהו דומה, כן, זאת אומרת, בעצם אם אתה ארגון מייצר את ווידג'ט, אוקיי? ווידג'ט שנמצא באתרים אחרים, אתרים גדולים, ואנחנו לא רוצים לעכב את אותם אתרים, כמו שפייסבוק יקבור. אז אפשרות אחת זה לבוא ולהגיד, הסרברים שלנו הם פצצות, הם אף פעם לא יעקבו אף אחד, ולדחוף להם ברזלים, לדחוף להם availability, וזו אופציה, אבל זה עולה הרבה מאוד כסף.
בגלל שאנחנו פייסבוק, אנחנו אף פעם לא נעט לכם את הדף.
אוקיי. אפשרות אחרת זה לבוא ולהגיד, אוקיי, היה ואני, האתר שלי לא זמין, אני לא רוצה לעכב את שאר הדף. אז יש כל מיני טכניקות של שילובים של JavaScript וכאלה, שבעצם נותנות לך לעשות את זה, יש יותר מטכניקה אחת. בעצם יש הרבה מצבים של כישלון אפשריים. אחד זה סתם שאתר איתי. לכל עקוד. שתיים זה שיש בעיות ב-DNS, ה-DNS resolution הולך לאט. מה עוד יכול להיות? JavaScript עצמו גם יכול להיות איתי. כלומר, לפעמים JavaScript גם אחרי שהוא חוזר לבראוזר, הוא תוכן CPU, שהוא עושה עוד קריאות ועוד עיכובים, כל התינות של הריסורסים שדיברנו עליהם, גם מוסיפות.
אני חושב שבכלל בעולם שלנו אנחנו פותחים בראוזר, אנחנו בטוחים שהוא מגיע לסרבר שלו בלי בעיה, אבל אנחנו רק שוכחים שיש בדרך עוד, לא יודע, עשרות דיווייסים שהפקט הזה עובר בדרך אליו, ומישהו חייב לדאוג ל-availability של כל הדבר הזה. זה לא תמיד קורה.
נכון, אגב, אם תפתחו וואר שאול, אותו סניפר שחברות תעשה משתמשת בו לצורכי סניפינג של פאקטים, תגלו שם שרוב התקשורת שלכם מול ארצות הברית, פעם בעשר רגע של 100 פאקטים, יש איזה פאקט לוס. אבל התקשורת הזאת היא ממש ממש לא אמינה או פרוף לנפילות מהבחינה הזאת.
כן.
אולי עוד מה ששווה לדבר עליו זה נושא של גרייספול של בראוזרים. אחד מהדברים שאנשים לא יודעים זה שבראוזר נוטה לא לפתח יותר מדי קונקשן מול כתובת DNS אחת, מול שרת אחד. מה שגרום לזה שאם יש לכם הרבה מאוד קבצי JavaScript, תמונות, HTML'ים שמגיעים מאותה כתובת, הבראוזר פשוט יוריד כל פעם 2, 3, 4, 5 תלוי מאיזה בראוזר ואיזה מערכת הפעלה, ולא יוריד את כל ה-40 בבת אחת, למרות שלכאורה אתם יושבים על מכונת PC, i7,
אינטרנט
בדיוק. והדרך להתמודד עם זה היא, אולי יש שתי דרכים להתמודד עם זה. אחת זה לחבר קבצים, יש לכם 4 קבצי JavaScript, אל תפצלו אותם, תחברו אותם לאחד, חסכתם המתנה עד שאחד יוריד את השני. הדבר השני שאפשר לעשות הוא לפצל את הקבצים שלכם בין DNS'ים שונים. אז מצד אחד אתם מקבלים איזשהו פנלטי על זה שיש לכם זמן ריזולב של DNS נוסף.
ופחות קאשינג.
מצד שני, אתם מקבלים את האפשרות להוריד באמת, במקום שני קבצים בבת אחת, אתם יכולים להוריד 8 או 10 קבצים.
כן, ויש עוד סכנה בזה. נכון, יש לך לזכות לפני זה.
כן, יש כמה סכנות בזה, החל מפאקט לוס בשלב ה-DNS, כי על כל דומיין נוסף צריך DNS. פאקט לוס בשלב ה-DNS יעיד מאוד את הביצועים שלכם. וכלב, ככל שיש יותר דברים שיורדים במקביל, ה-CPU עובד יותר, ועל מכשירים חלשים יותר, נקרא לזה אייפד, הביצועים יכולים דווקא לרדת. אז צריך לבדוק, אחד הדברים החשובים ביותר שפספסנו בשיחה הזאת, שכל הזמן צריך לבדוק וצריך להגיד גם מה חשוב לי לעשות את השיפור בביצועים. האם חשוב לי שהדף ירד מהר, או שכל התהליך של מהכניסה לאמזון לחפש את המוצר ולעשות את הגלת קניות ירד מהר. כי יש פה דברים מתחרים. אתה יכול להעיץ מאוד דף אחד, אבל היית את כל השלבים אחר כך. דבר אחד שפספסנו בגדול, אבל מבחינת איך להעיץ, קשינג. עוד דבר שמאוד קל לכוון באפאצ'י, כמו דחיסה, שקבצים סטטיים, כמו JavaScript, Images, CSS'ים, יעשו קשינג אצל הלקוח, ויש הרבה אתרים שלא עושים את זה.
קש, קש אצל הלקוח, כן.
קש אצל הלקוח, אבל זה גם גורר קש אצל הפרוקסים בדרך.
כן.
שזה גם אנשים שלא ביקרו עדיין באתר שלך, אם זה קש בפרוקסים בדרך, בפרוקסי של ה-ISP, זה יצר ורואים את החוויית משתמש.
כן.
ופה יש שני מושגים, שאחד זה expire headers שצריך לדאוג להם, והשני זה e-tag. וזה ששני הדברים האלה מוגדרו להם, רוצים לסטרטים.
אבל אם אתם עושים משהו אחד לבד, אז expired headers. e-tag זה... למתקדמים, נקרא
לזה ככה. כן. עכשיו, הזכרתם מקודם הקטנה של מספר מקבצים, דחיסה של JavaScript ו-CSS, קומפילציה של כולם ביחד, אז צריך להזכיר שיש כמה כלים שעושים את זה, לא צריכים להתחיל להמציא את הגלגל מחדש. הכלים שאני מכיר זה, יש את YUI Compressor, שזה כלי שהוציאו ב-YAO, שיודע בעצם לקמפרס JavaScript ו-CSS, יש את הקומפיילר של Clojure, של גוגל, שיודע לקמפרס רק JavaScript, הוא עושה את זה בצורה קצת יותר טובה לדעתי מזה של YUI, אבל הוא עובד רק על JavaScript, הוא לא עובד על CSS. אפשר כמובן לשלב בשני הכלים, אחד ל-CSS ואחד ל-CSS, אחד ל-JavaScript. אני יודע שיש פרמורקים, בזמן האחרון נגיד יוצא להתעסק עם Ruby on Rails, אז יש פרמורקים שממש נותנים לכם כלים שעושים את כל ה-workflow הזה לבד. כלומר, אתם רק אומרים, האם אני רוצה לעשות ריליס ל-development או ריליס ל-production, ואם זה production, אז הוא כבר מראש מקמפל את כל ה-JavaScriptים, את כל ה-CSS'ים, אם יש תמונות ב-CSS, אתם יכולים להטמיע אותם בתור Data URI, כלומר, שהתמונה עצמה מוטמעת בתוך ה-CSS עצמו, אז חוסכים בקשה אחת. יש כלים אחרים שיוצרים ספרייטים, נגיד אתם פותחים עמוד, יש אפילו פלאגין של Firefox, אם אני לא טועה, שאתם פותחים עמוד, ואז הוא יוצר לכם מתוך כל התמונות שנמצאות ב-CSS באותו עמוד, הוא יוצר לכם ספרייט. ואז אתם יכולים, הוא גם אומר לכם איזה סיסה שלהשתמש, אז כ-one-off, כהק כזה, זה די נוח. זה לא משהו ש... למשל דוגמה ספרייטים, זה לא משהו שנוח לעבוד איתו ככה ביום-יום, כי אם רוצים לשנות איזושהי תמונה, זה אומר לשנות הרבה דברים. אבל עדיין, יש כלים ש... יש כלים שעוזרים לעשות את העבודה הזאת קצת יותר נעימה, ואני חושב שבסופו של דבר מה שחשוב זה הפרפורמנס של הדף, אז שווה להשקיע עוד את ה-10 דקות האלה.
בספייטס, בדרך כלל לא רק לאלו שלא מנוסים, זה תמונות שבדרך כלל הם חלק ממשק המשתמש ולא משתנות כל כך הרבה.
כן, זה לא תמונות תוכן, זה נקרא תמונות רקע. תמונות, נגיד, אם רוצים לעשות פינות עגולות, או שרוצים לעשות כל מיני תמונות רקע כאלה של CSS, בשבילם משתמשים בספרייט, ואז יש טכניקות פשוטות של לחזור ורטיקלית, לחזור הוריזונטלית, או כל מיני דברים כאלה, שבעצם נותנים לכם להשתמש בתמונה אחת מאוד מאוד קטנה, נגיד תמונה ברוחב של פיקסל, אבל יכולה לחזות שטח גדול. הרבה פעמים משתמשים בזה, נגיד, אם רוצים לעשות גרדיאנט במסך, אז משתמשים בספרייט של פיקסל אחד, ועושים לו רפיט ורטיקלי.
גם כל האייקונים שיש לכם לעשות מוצח, זה הלייק של פייסבוק שדיבר עליו קודם, אז...
כן, זה
באמת אני זו בנה טובה.
למשל, הייק מורח על ידי פייסבוק, אז זה פעם פיפסנו. אבל כל האייקונים באמת של המשק משתמש.
אוקיי. בואו נדבר על כלים, בואו נדבר על איזה כלים יכולים לעזור. אז הזכרנו ככה בחפיף קצת את פיירבג ופידלר, אבל בואו נדבר על איזה עוד כלים שימושים.
אז אם נחזור רגע לפיירבג, פיירבג הוא כלי סופר חשוב בתהליך הזה, כי הוא פשוט מראה לכם את הגודל של העמודים, הוא מראה לכם את הזמן שהם יורדים, הוא מראה לכם מה דחוס ומה לא דחוס, מראה לכם את ההדרים של כל אחד מהעמודים, אתם פשוט יכולים לנתח ולהסתכל מה באמת סוחב שם ומה לא יורד ומה יורד לפני מה ולמה הוא עושה את זה. עכשיו, יש מוצר שנקרא YSlow, שהוא גם כן תרומה של יאו, שהם צריך לומר להם הרבה תודה על העבודה שהם עשו. זה מוצר, זה איזשהו פלאגין לפיירבג, שלמעשה סורק לך את העמוד ויודע לומר לך המלצות מה כבר לעשות. זאת אומרת, הוא יודע לומר לך איזה איטגים לא שמת, האם יש לך יותר מדי שמו DNS, האם אתה משתמש ב-CDN, לא משתמש ב-CDN, כל מה שאתה רוצה.
עושה קומפרשן, אבל מה שחשוב לזכור שלאו דווקא המלצות של יאו מתאימות לכם, כדאי לבדוק שאתם מבינים מה הם אמרו. קומפרשן תמיד פועל, אבל שאר הדברים שימו לב.
לפני שאתם משנים משהו, כאילו אחרי שקראתם את ההמלצה שלהם, לכו לאתר של יאו, ל-YUI, ותקראו מה עומד מאחור.
בדרך כלל גם ליד כל המלצה יש לינק, נכון? של ללמוד קצת יותר מה המשמעות של זה.
וכמובן, לפני ואחרי, תעשו את הבדיקות, אל תשנו ותופתעו על ידי התוצאות.
כן, אז זה לא כלי לאוטומציה, אבל זה בהחלט כלי לימודי טוב.
מאוד טוב.
אוקיי, ראיתי לא מזמן מצגת של מישהו מחברה שנקראת Edmonds, שמעתם עליהם? שקוראים לה How Edmonds Decreased Page Load Time by 80%. זו חברה שעושה מגזינים למכוניות, והאתר שלהם היה עולה במשהו כמו 9 שניות, משהו כזה. הם צריכים להוריד את זה ל-1.9, משהו כזה. כבר בערך 80% הורדה בממוצע. זה טק-טוק, הטק-טוק עצמו התבצע בגוגל, ומבצע ביוטיוב, אני אוסיף לינק לשם. טק-טוק מאוד מאוד מעניין, הוא ממש הסביר מה האתגרים שעמדו בפניהם. הם השתמשו נגיד במערכת ניהול תוכן שהיא לא הייתה שלהם, אז היה להם מאוד קשה להיכנס פנימה. היו להם הרבה מאוד ווידג'טים של third party, בעיקר פרסומות, שהם עליהם שילמו פנלטי מאוד גדול, והוא הסביר מה הם עשו כדי להכיל אותם ולעשות להם, נגיד, כל אחד מהווידג'טים, הרבה מהווידג'טים ניתנו ב-iframe, וכל אחד טען מחדש את YUI, את הספרייה YUI או את jQuery, כל אחד לעצמו. לפעמים זה גרסאות קצת שונות, למרות שהם לא באמת צריכים גרסאות שונות, אז הם ממש בנו framework שעזר להם להתגבר על כל הבעיות האלה של הפרפורמנס של third party. אז אם יש לכם אתר שמערך ווידג'טים שהם third party, יש שם כמה טיפים די טובים, והוא גם הציג כלי מאוד שימושי לבדיקת פרפורמנס של עמודי אינטרנט, שנקרא Web Page Speed Test, אם אני לא טועה.
Web Page Test הוא, אני נחשפתי אליו לאחרונה, והוא בעצם מציג לך את מה שפיירברג מציג, רק לא כקליינט. יש לו בעצם קליינטים שמפוזרים בעולם, ואתה מקבל בדיקה שהיא קצת יותר ממוצעת מאשר בדיקה בודדת, כולל למשל גם מה ה-CPU שהבראוזר שלך צורך כדי לעשות פרוססינג של ג'אווה סקריפטים או אפילו HTML.
הוא מראה גם את הנתונים של פיירבג, הוא גם מראה לך איזשהו סרט קטן שמראה לך בעצם מה משתמשים בו בכל שנייה, שזה מאוד...
כן, הוא של AOL והוא אופן סורס.
הוא כבר לא של AOL, הבחור שבנה אותו עבר לגוגל, אבל הוא אומר שגם גוגל וגם AOL לא בעלים של זה, זה יושב אצלו במרתף בבית, הוא
אוקיי.
אבל גוגל נהפכו למין תורמים באופן אקטיבי לפרויקט הזה.
הבנתי.
לפחות מבחינת סרברים.
כן, אז הדומיין הזה פשוט נקרא webpagetest.org, אני אשים אליו לינק, ואנחנו מסתכלים עליו שם, נגיד, מסתכלים על אתר של Outbrain, אנחנו ממש רואים את הווטרפול של מה נטען ומתי, כמה זמן לקח. כן, אז ווטרפול זה תהליך שתיארתי פחות או יותר בהרבה מקודם, שבו בהתחלה מורידים את ה-HTML עצמו, אחר כך מורידים את ה... מתחילים להוריד לפי הסודות התמונות, את ה-CSSים, את ה-JavaScriptים, ומכל המשרד נסביר שלכל בראוזר יש מגבלה של כמה קונקשנים הוא יכול לפתוח במקביל. אז בגלל זה במפל הזה רואים רק שניים או שלושה או כמה דברים כאלה במקביל, הכל תלוי איך עשינו דומיין שרדינג.
דרך אגב, בעולם הזה מפתחי האתרים או אנשים שמתחזקים אתרים נחשבים לאנשים הטובים, ומי שמפתח third party הוא בדרך כלל, זה בדרך כלל אנשים הרעים. אוקיי, מפתחי או משווקי ה-third party הם אלה שמפריעים באופן סיסטמטי, אני מקצין כמובן, את הדף לעלות מהר. אוקיי?
הפרסומות לא אכפת אם הם עולות לאט או לא.
אני עוד פעם אני אומר, ואני מקצין בתור ספק third party, כן, בדפים האלה. אני חושב שיש המון, דווקא יש הרבה חשיבות למפתחי third party להתחשב ולהסתכל על איך הם משפיעים על זמני עלייה של הדפים שהם מתארחים בהם, ומה קורה גם כמו שדיברנו קודם, מה קורה כשהם לא עובדים טוב, כמה הם תוקעים.
אני חושב שמה שדארת פה עכשיו קשור בכלל לנושאים של פאקים שעשינו בבית מול פאק שעשה הספק שלנו. אז ברור שאם אתה רוצה להיות ספק ואתה רוצה לשמור את הלקוח שלך, אתה כן רוצה לעשות את העבודה יותר טוב ממה שעושים אצלו בבית,
בדיוק.
אחרת הוא יעשה את זה. אצלו בבית, ואין מה לעשות, תמיד אוהבים להשאיר מישהו אחר ולא אותך.
זה חלק מהדברים שאתה מפוסס, ה-third party זה חלק מהדברים שאתה מפוסס בעצם, כשאתה בודק מתוך הבית עצמו. חייב לבדוק מחוץ לחוות שרתים שלך, כדי לראות את ההשפעה שלהם, שיכולה להיות מאוד קריטית.
אוקיי. דיברנו על Web Page Test, שירותים שהם ברמה קצת, ברזולוציה פחות נמוכה, אבל עדיין נותנים פחות או יותר אותו, את אותו overview, זה שירותים כמו Keynote, שדוגמים את האתר שלכם, לא רק מתקים ממוחה, הם גם מורים לכם תוך כמה זמן הוא מגיב, אז אין להם באמת הרזולוציה היפה הזאת של ה-Waterfall.
דווקא כן, לקינאוט יש.
אוקיי, אז Pink Dome גם כן, אני לא יודע אם Pink Dome.
Pink Dome הרבה יותר בסיסי, וגם עולה ככה.
אוקיי. כן, אבל זה דבר שאנחנו יכולים לתת אתכם overview של עד כמה הסרברים שלכם responsive בגדול.
די חשוב להזכיר, יש גם חברות שהיום נותנות פתרון שהוא הרבה יותר שלהם, הם נסות לפתור את הבעיה בלי שאתם תצטרכו לשנות את האתר שלכם. יש עוד תור איזשהו gateway בחוץ, אחת מן זה הפנדר שנבחר בעיקר בתחום של IIS. יש חברות אחרות כמו Strange Loop,
Optimize.
איך הם עושים את זה?
סלוויב ישראלית שעושה את זה.
אז איך הם עושים את זה?
הם למעשה יושבים כגייטווי, והם כל הקונטנט עובר דרכם, והם עושות מיניפיקיישן, עושות דחיסה, עושות...
הם מאפטמות את הדף, ו... זה עובד גם טוב על קונטנט שהוא מאוד מאוד דינמי?
זה עובד בעיקר טוב על קונטנט שהוא דינמי, אם אתה רוצה לעשות לו את השינויים הרלוונטיים. דווקא
כן.
סטטי, בדרך כלל אתה יכול לעשות בו את זה יותר פשוט. אתה יכול לעשות פעם אחת מיניפיקיישן ורץ.
אומרות לך, אתה תתעסק בלוגיקה שלך, אנחנו ניקח את זה מפה ונאפתם.
כן, או במקרים שאתה משתמש במוצר צד שלישי, שאין לך ברירה ואתה צריך לתת לו מענה, ואתה לא יכול לשנות אותו ממש, ואז פתרון כזה יכול לתת מענה.
כן.
אתה משתמש בזה פלטפורמה של מייקרוסופט, אחד מה...
מלך מים, לא...
כן, כן.
לא אמרנו פה את המילה הזו.
לא אמרנו את המילה, אבל עדיין יש הרבה מאוד אנטרפרייזים. למרות שאנחנו בעולם הווב, יש הרבה מאוד אנטרפרייזים שמשתמשים בשארפוינט. אתה לא יכול לעשות אופטימיזציה של שארפוינט בעצמך, ולכן פתרון כזה שיושב בחוץ ועושה את העבודה הזאת, היא נותן מענה במקרים האלה.
The one who shall not be named.
פספסנו, אבל אם אף פעם לא עשיתם את זה, כדאי לכם ללכת ל-Web Page Speed Test הזה. ולהריץ את האתר שלכם מולו רק כדי לקבל את הציון הסופי שהוא נותן מ-A עד F ולראות עד כמה אתם גרועים או מצוינים במקרה הזה. אגב, גוגל נדמה לי מקבלת 86 נקודות מתוך
איפה אני מפות את ציון הכולל?
הכולל
לפי קטגוריות?
לפי קטגוריות.
אני ככה, יש על Keep Alive and Able קיבלנו A, על Compress קיבלנו A
82
מתוך 100. וכמה גוגל אמרת?
86 לדעתי.
פאק. טוב.
כל כך טובים.
עוד 5 נקודות זה עוברים אותם.
עוד 5 נקודות זה בטח.
זה
שנה עבודה. לא, אבל כל ה-F.
CSS file, ואתם כנראה תסגרו את הפער.
כן. הנה, אם עושים את זה מה קורה, אז הוא אומר מה...
אתם יכולים לחטט שם גם באתרים אחרים ולראות עד כמה הם פחות או יותר טובים מכם.
סתם חר של עבודה עשינו. סבבה, כן, זה באמת אתה מאוד מאוד נוח. הוא דרך הגמריץ זה, הוא על מספר ברוזרים?
הוא על אינטרנט אקספלור, כמה גרסות, נדמה לי הוא גם על פיירפוקס.
אתה יכול כשאתה בוחר את האג'נט, אני חושב שאתה יכול להגיד גם על איזה ברוזר.
ואם אתם מאוד פורים, אתם יכולים לחפש משהו שנקרא Blaze.io, שעושה דבר דומה מאוד ל-Web Page Speed Test, אבל מריץ את זה מתוך אייפון או...
מה הסיפור של E-Tags? פעם זה היה טוב, עכשיו זה רע, נכון? איך זה עובד שם? אני יודע ש... זאת אומרת, לא יודע, פעם כאילו E-Tags זה היה הדבר בנושא של הקשינג, והיום כל מקום אני שומע אל תשתמשו ב-E-Tags וצופר שבא רק לדפוק לכם את הצורה ולא גם נסגרתי על למה. טוב, אני אעשה שיעורי בית. אני חושב שיש את זה גם בווידאו שאני אצרף לפודקאסט.
מה שחשוב שאקספיירס, העדר הישן יותר, או נקרא לזה מ-E-Tags, אומר ללקוח, אחרי כמה זמן רק לנסות להוריד את הקובץ פעם שנייה. אם הורדת עכשיו, האקספיירס הוא עוד יום, אז אל תוריד את הקובץ פעם שנייה עוד יום שלם, ולא רק לא להוריד, אלא גם לא לבדוק האם השתנה משהו. וזה חוסך הרבה אם אתה מגדיר על קבצים שלא אמורים להשתנות, למשל jQuery, או תמונות האינטרפייס שלכם expires ארוך טווח, אפילו כמה.
ואם כן רוצים לשנות, אז אפשר לשנות את ה-URL של התמונה.
עכשיו, כמעט לא דיברנו על מובייל, למרות שזה הולך ונהיה יותר יותר רלוונטי, אז אני יכול להחמיא לחברה שנקראת Perfecto Mobile, לחברה ישראלית. זו חברה שנותנת פתרון של מעבדה וירטואלית, לא כל כך וירטואלית, מעבדה פיזית ברחבי העולם. יש להם דאטה סנטר בארצות הברית ובלונדון ובצרפת ובעודו ובארץ. למעשה, אם אתם רוצים לראות איך האפליקציה שלכם, אם אתם הולכים על וויב-אפ, אתם רוצים לראות איך היא מתנהגת בפועל, אז אתם יכולים לפתוח שם החשבון, זה עולה כמה דולרים לשעת ניסוי, ואתם ממש רואים ממצלמה על מכשיר אמיתי איך מתנהג האתר שלכם בארצות הברית לצורך העניין, ברשת ספציפית שמעניינת אתכם. זה יכול להיות מאוד מאוד רלוונטי לפני שאתם שולחים את האיש מחירות שלכם או משיקים את האפליקציה שלכם בארצות הברית.
מקדם פדיחה. סבבה. טוב, סיכום.
שהיה מעניין.
קודם כל היה מעניין, נסכם רק את הפרטים הטכניים, כי היו הם פה ושם קצת התפזרו. אז כשרוצים לגשת לבעיה, זאת אומרת, אחד הדברים הכי פשוטים זה ללכת קרוב לסרבר ולבדוק האם הבעיה היא אולי בסרבר עצמו, שזה כבר נושא אחר שלא כיסינו פה בכלל, או שהבעיה היא איפשהו ברשת או בקליינט. אז אם עושים, פותחים בראוזר קרוב לסרבר, אפשר מהר מאוד לראות איפה הבעיה נמצאת, בהנחה שהבעיה היא איפשהו בתפר בין הקליינט לסרבר או בקליינט עצמו, שאמרנו לכל זה משהו כמו 80% מהבעיות ככה עם נפנוף ידיים. אז יש הרבה מאוד low hanging fruits כמו לעשות זיפינג, לעשות קאשינג, להשתמש ב-CDN, ויש אפילו CDNים בחינם ולא מעט, להקטין את מספר האלמנטים על הדף, להקטין את הגודל של כל אחד מהם. מה עוד? איזה עוד לא הנגיד פרוץ? היו?
CDN, דיברנו?
CDN, כן, אוקיי, דיברנו, כן.
אבל, הכי חשוב למדוד, ודיברנו פה על Web Page Test.
ו-Firebug, שהוא זמין לכולם, ו-Wise-Low.
כן.
לבדוק, לבדוק.
גברים אוהבים למדוד.
כן.
וכנראה גם A-B Testing, אחרי שאתם ממש עושים את זה, לראות אם יש באמת שיפורים בפועל. אולי יש הפתעות. אנשים אוהבים איתי.
אני יכול לומר שזה עובד, אני ראיתי את זה ב-rounds.com, ב-Pioneer, בכל banners, אם זה קורה וזה עובד, זה מאוד יוצא ממש.
כל מחקר עד היום אומר שזה
אז כנראה עובד. טוב, תודה רבה.
תודה רבה.